טוב, התחלנו בפעם הקודמת את הנושא של מוחזקות, והבאתי את הקושייה של המערי בסן, ששואל למה לא נורא לנתבע להחמיר, מה שטוען שמה, להחמיר ולא להחזיק בכסף, כי הרי יש ספק שמה הוא גזל. נתבע שטוען בריא, אז אנחנו לא צריכים להגיד לו להחמיר, כי הוא עצמו טוען שהוא יודע את המציאות. זה שבית הדין מתלבט, כי יש פה ויכוח בין התובע לבין הנתבע, אז בית הדין הוא בספק. אבל האדם עצמו טוען שהוא יודע, אני לא אמור להכריח אותו להיות בספק. אז לכן הוא יכול להשאיר את הממון אצלו. אבל אם הוא טוען שמה, ולהלכה בריא ושמה, כשהמוחזק טוען שמה, הבריא לא עדיף, ואת לא מוציאים את זה ממי שמחזיק, אז במצב כזה עולה השאלה של המערי בסן, למה שלא נורא לו להחמיר מספק ולמסור את הכסף, כאשר התובע טוען בריא, אז התובע כשיחזיק את הכסף, כמובן, מאותה סיבה שיברתי קודם, אין סיבה לומר לו, תוציא את הכסף מספק, כי הרי הוא עצמו אומר שהוא בריא, זאת אומרת, הוא עצמו לא נמצא בספק, בית הדין לא יודע, אז לכן לכאורה היה מתבקש להגיד לנתבע, למסור את הכסף לתובע. אז רב שמעון שקופ אמר ש זאת אומרת הוא נזקק לחדש את החידוש שלו על תורת המשפטים, הוא בעצם אומר שדיני, זאת אומרת איסור לא תגזול בתורה שונה מכל שאר איסורי התורה. כל שאר איסורי התורה מתחילים בזה שהתורה ציוותה. כיוון שהתורה ציוותה לא לאכול חזיר, אז עכשיו אסור לאכול חזיר. התורה ציוותה לכבד הורים, אז לכן עכשיו צריך לכבד הורים. באיסור לא תגזול, יש תשתית שקודמת לציווי של התורה. כי אם התורה אומרת לי לא לגזול, היא כבר מניחה שיש איזושהי מערכת של דיני קניין שקובעת איזה ממון שייך למי. כי בלי זה אי אפשר להגדיר את המושג גזל. ולכן ברור שיש ברקע איזושהי מערכת שהוא קורא לה תורת המשפטים או דיני המשפטים, שקובעת בעצם את, את כללי הקניין. מה שייך למי, איך קונים דברים, איך מוכרים דברים, שמסדירה מה שייך למי. על גבי זה יכולה התורה לומר, שאם אני לוקח משהו ששייך לך, אז עברתי על איסור לא תגזול. אבל ההגדרה מה שייך למי, היא קודמת לרובד ההלכתי, לציווי של התורה. אמרתי שיש כאלה שמסבירים את התמונה הזאת שרב שמעון שקופ הציע, כתמונה שבדיני המשפטים קובעים רק עובדות ניטרליות, לא איסורים, לא נורמות, אלא עובדות, מי הוא הבעלים של מה. אבל עדיין בתורת המשפטים, אם הייתי לוקח את הממון של מישהו אחר, לא הייתי עובר איסור. זה נשאר שלו, זה ממון של מישהו אחר, אבל אין איסור לקחת ממנו. ורק התורה, כשהיא הוסיפה את לא תגזול, היא בעצם הכילה על העניין הזה איסור. מעכשיו כבר גם אסור לקחת, לא הקביעה ניטרלית שזה שלך. אז טענתי שזו תפיסה לא נכונה. רב שמעון שקופ טוען שיש גם איסור ברובד של דיני המשפטים, לא רק איזו קביעה ניטרלית מה שייך למי. והבאתי לזה שתי ראיות. ראיה אחת, מה שרב שמעון שקופ אומר, שבגזל הגוי, גם מי שאומר שגזל הגוי לא אסור מדאורייתא, הוא כן אסור מדאורייתא, אבל הוא אסור מדאורייתא כי לגוי יש בעלות בדיני המשפטים. ממילא אסור לקחת לו, גם בלי קשר לשאלה אם הפסוק לא תגזול, עוסק גם בגוי, שזה מחלוקת ראשונים. אז ברור שהוא מבין שבדיני המשפטים יש גם איסורים, נורמות, זה לא רק הגדרות עובדתיות מה שייך למי. ראיה נוספת הייתה מהקושייה שלו שהוא הביא שם בפרק שני, שערי פרק שני, שהוא שואל, כן, אם התורה לא מצווה על זה, אז מה המקור שמחייב אותי לציית? למה שאני אציית לדיני המשפטים אם התורה לא מצווה על זה? זה הרי קודם לתורה. עכשיו, אם אתה שואל את השאלה הזאת, אז ברור שאתה מניח שיש איזושהי חובת ציות לתורת המשפטים. אבל אם תורת המשפטים רק קובעת מה שייך למי, אבל אין איסור עליי לקחת משהו ששייך למישהו אחר. רק ההגדרה שזה שייך לו. אז לא עולה פה שאלת הציות. אני לא צריך לציית כלום. ברור שהוא מניח שאחרי שהדבר שייך למישהו, לבן אדם ההוא, אז לי גם אסור לקחת את זה, על פי תורת המשפטים. ועל זה הוא שואל, למה אסור? למה אני צריך לציית לדבר הזה? הרי התורה לא ציוותה. אבל ברור שהוא מבין שבתורת המשפטים יש גם איסורים, ולא קביעות קנייניות. והלא תגזול בא להוסיף רובד דתי על גבי הרובד המשפטי. זאת אומרת, אחרי שיש ממון ששייך לך על פי דיני המשפטים, אז אם אני לוקח לך את הממון הזה, אז עברתי על איסור גזל של דיני המשפטים, קודם כל, שזה היה קיים תמיד, וחוץ מזה, אחרי שהתורה אמרה לא תגזול, אז עברתי גם על האיסור הדתי של לא תגזול. בעצם אני עובר שני איסורים. אז זה ככה רב שמעון שקופ בעצם נדמה לי מסביר את דיני המשפטים. רק מאמר מוסגר, אני הסברתי למה, אז מה, איך הוא מיישב את הקושייה? אז למה צריך לציית באמת אם התורה לא צוותה? אז על זה הוא עונה בשאלה נוספת, ועל מה שהתורה כן צוותה, למה צריך לציית? אז אתה שואל אותי על מה שהתורה לא צוותה, תסביר לי את מה שהתורה כן צוותה. למה אני צריך לציית למה שהתורה צוותה? כי השכל אומר שאם התורה מצווה, אם הקדוש ברוך הוא מצווה, צריך לציית. זאת אומרת שבעצם גם למה שהתורה מצווה, אני מציית מחמת השכל שלי, לא בגלל שהתורה מצווה. אז אם זה ככה, אם השכל שלי אומר עוד משהו, אז אני צריך לציית גם לזה, גם בלי שהתורה מצווה. ואת ההנחה של השאלה הייתה שהציווי של התורה הוא המחייב הבסיסי. והתיאות של רב שמעון שקופ אומר, מה פתאום, המחייב הבסיסי הוא השכל. גם ציווי התורה מחייב, רק בגלל שהשכל אומר שצריך לציית לו. אבל בעצם השכל הוא הגורם העליון. טוב, אבל זה רק בסוגריים. לענייננו, אז רב שמעון שקופ בעצם אומר שיש רובד משפטי שקודם להלכה, והוא קובע דיני הקניין. עכשיו, טענתו בקשר לקושיית המערי בסן, זה שהכללים האלה של הכרעת הספקות בהלכה, הם עושים חברה לבריה, כל דלי גבר, או יהיה מונחת שיבוא אליהו, שודה דדייני, כל היחלוקו, כל הכללים האלה, הם כללים שקובעים מבחינה משפטית למי שייך הממון. נגיד, אם מישהו תובע אותי ואין לו ראיות, ואני המוחזק, אז ברמה המשפטית, אני הבעלים, כי המוציא מחברו עליו הראיה. אומר רב שמעון שקופ, ברגע שמשפטית אני הבעלים, אז אין מה לדון בשאלה, למה אני עובר, האם אני עובר על לא תגזול. לא תגזול פירושו לקחת משהו שהוא לא בבעלותך, אלא בבעלות של מישהו אחר. אבל אם הדבר הזה הוא בבעלותי ברמה של תורת המשפטים, אז להחזיק בדבר הזה לא יכול להיות איסור לא תגזול. כיוון שאיסור לא תגזול רוכב על גבי דיני הקניין, והם נקבעים בתורת המשפטים. כן, אי אפשר הרי להגדיר את איסור לא תגזול בלי שאני מגדיר מה שייך למי, את דיני הקניינים. וההגדרות האלה נעשות במישור של תורת המשפטים. אז לכן גם כללי ההכרעה בספקות, כמו מוציא מחברו עליו הראיה, גם הם בעצם מגדירים ברמה המשפטית למי שייך הממון. ברגע שאומרים מוציא מחברו עליו הראיה, אז אני המוחזק. הממון הוא שלי. ברגע שההגדרה המשפטית היא שהממון הוא שלי, ממילא אין כבר איסור לא תגזול. כל איסור לא תגזול זה להחזיק ממון שהוא לא שלי על פי דיני הקניין. זה ככה הוא מיישב את קושיית האמרי בסן. נדמה לי שהערתי, זה רק לצורך השלמת התמונה, כאשר אני טוען בריא. כן, התובע תובע ממני, ואני מכחיש, אני טוען, בריא, לא נכון. מצב כזה, שוב פעם, כמובן, המוציא מחברו עליו הראיה. מה קורה אם אני משקר, כשאני טוען בריא? אני הרי יודע את האמת, בית דין לא יודע. אז בית הדין יגיד, המוציא מחברו עליו הראיה, הממון יישאר אצלי, כי אני המוחזק והוא לא הביא ראיות. אבל אני עצמי יודע ששיקרתי. אני משקר. אז עכשיו השאלה היא, האם זה שבית הדין קבע שזה שלי, הופך בעצם את הממון ברמה המשפטית להיות שלי, וממילא כשאני עכשיו אשתמש בו, אני לא עובר, אני לא תגזול. כי משפטית זה שלי, המוציא מחברו עליו הראיה. אז אני טענתי שזה לא נכון. ברור שאם שיקרתי, אז הקביעה של בית הדין שהמוציא מחברו עליו הראיה, היא קביעה שהתקבלה בטעות. כמו מקח טעות, זאת אומרת היא בעצם בטלה. כי אם בית הדין היו יודעים את האמת, אז לא היו קובעים את הקביעה הזאת. אם היו יודעים שאני משקר, לא היו קובעים את הקביעה הזאת. לכן הקביעה של בית הדין אינה תקפה. ברגע שהיא לא תקפה, זה לא באמת שלי, למרות שבית הדין פסק זה שלי. אני יודע את האמת שאני שיקרתי. אז אני הרי יודע שבעצם הממון הזה הוא לא שלי. וכיוון שהממון הזה הוא לא שלי, אז שם באמת אסור להשתמש בו. שם הקביעה של בית הדין לא תשנה את המציאות. רק כאשר אני טוען שמה, אני לא יודע אם אני גזלן או לא. אז אומרת לי תורת המשפטים, אתה לא צריך לחשוש. מוציא מחבורה לבראיה, הממון הזה נחשב שלך ברמה המשפטית. ברגע שהוא נחשב שלי ברמה המשפטית, אז לא עולה השאלה האם אני גזלן או לא גזלן. בסדר? זאת בעצם הטענה. אז זה לגבי הקושיה של המערי בסן. עכשיו אני רוצה להתקדם על. עכשיו באים כמה אחרונים ושואלים מה הסטטוס של הממון שבית הדין משאיר אותו אצלי. כן, מישהו טבע אותי ובית הדין אמר, מוציא מחברו עליו הראיה, הממון נשאר אצלך. אתה מוחזק, הממון נשאר אצלך. אבל אני עצמי הרי נמצא בספק שמה גזלתי או לא גזלתי, נכון? עכשיו, השאלה, וזאת האמת, האמת היא שיש פה איזשהו סוג של ספק, בית הדין קבע שאני יכול להחזיק את הממון. האם הממון הזה נחשב שלי לגמרי? נגיד, אם אני אקדש בו אישה, האישה הזאת תהיה אשתי? רק ספק אשתי, אם הממון הוא גזול, הוא לא שלי, אז הקידושים לא תופסים, נתתי לממון שהוא לא שלי. אז לכאורה, אם אני אקח את הממון הזה שבית הדין נתן לי אותו בדין, מוצאים החברה לבריה, אז זכיתי בממון. עכשיו אני מקדש בזה אישה. לכאורה, היא צריכה להיות רק ספק מקודשת, כי יש במציאות האמיתית, יש ספק האם הממון הזה הוא שלי או לא. אז לכן, מבחינת הקידושים, לכאורה אמור להיות מצב של ספק קידושין. עכשיו, אני אגיד אולי יותר מזה. הסברתי את הרעיון של הכלל הזה של המוציא מחברו עליו הראיה. מה היה הרעיון? אז שני הסברים הצעתי. הסבר אחד, בשביל שבית הדין יוציא ממני את הממון שלי שאני מחזיק, הוא צריך לתת לו סיבה לפעול. ואת אם הוא משאיר את הממון אצלי, אז הוא לא פעל, כל בסדר, בשביל זה לא צריך סיבות. אבל אם אתה רוצה שהוא ייקח ממני את הממון וייתן אותו לתובע, אני המוחזק, וייתן אותו לתובע, אז אתה רוצה שבית הדין יעשה פעולה. בית הדין לא עושה פעולות אם אין לו סיבה לפעול. אתה צריך לתת לו סיבות לפעול. לכן אתה צריך להביא ראיות. לכן התובע הוא זה שצריך להביא את הראיה. זה הסבר אחד. הסבר השני זה החשש, כן, איזשהו סוג, הייתי אומר אפילו סוג של תקנה. יש חשש שמה יבוא איזשהו שקרן, יתנפל על אנשים סתם ברחוב, ויתבע מהם את כל רכושם. אם לא ניתן להם את העדיפות, אז כל פעם יהיה יחלוק, הוא פשוט יוציא את הממון של כל העולם כולו. ולכן ההיגיון אומר שצריך להשאיר עדיפות לנתבע. סליחה, צריך להשאיר עדיפות לנתבע. אז אתם רואים מהשיקולים האלה, צריך להשאיר עדיפות או צריך סיבה לפעול בשביל שבית הדין יוציא את הממון, אתם רואים, אין פה באמת הכרעה. זה לא באמת שהכלל המוציא מחברו עליו הראיה קובע שהממון הזה הוא שלי. הוא אומר, תראה, אנחנו לא פועלים, יישאר כמו שהיה, מה שהיה היה. אנחנו לא, אין לנו מה להגיד בעניין הזה, כך אומרים הדיינים. אם זה ככה, אז אומר קונטס הספקות, ועוד אחרונים, אז בעצם הממון הזה הוא לא באמת שלי. יש פה ספק אם הוא שלי או לא. תמיד, אם אני אקדש בזה אישה, לכאורה היא תהיה רק ספק מקודשת, לא ודאי מקודשת. כשבית הדין השאיר את הממון אצלי, הוא לא אמר שזה שלי. הוא רק אמר, אין לי סיבה לפעול, אז אני לא פועל. אבל אני לא יכול לקבוע שהממון הזה הוא שלך. ברור שהשאלה הזאת של האחרונים, זה קודם את הספקות, הוא הראשון שהעלה את זה, אבל הרבה אחרונים מדברים על זה. ברור שאת השאלה הזאת לא שייך לשאול, אם אנחנו מקבלים את התמונה של רב שמעון שקופ. תמונה שתיארתי קודם של רב שמעון שקופ, היא בעצם תמונה שאומרת, שכאשר בית הדין קובע מוציא מחברו עליו הראיה, אז בית הדין קובע שמבחינת קניינית, הממון הזה הוא שלי. ממילא לא מתעורר איסור לא תגזול. אז אם זה ככה, ברור שבית הדין קבע שקניינית זה שלי, למה שאני לא אוכל לקדש בזה אישה? התיאור שתיארתי קודם רק אומר, בית הדין מסתלק. בית הדין לא מתערב, כי בשביל להתערב הוא צריך סיבות. אז הוא לא מתערב. ההסתכלות הזאת אומרת, אין פה פסיקה שהממון הזה הוא שלי. אלא בית הדין לא מוצא נכון להתערב, והוא הולך הביתה. תעשו מה שאתם רוצים. במובן מסוים זה קצת דומה לכל דאלים גבר, בהסתכלות הזאת. מי שמחזיק, מי שמצליח לחטוף, שיחטוף. אין, אנחנו לא קובעים שום דבר ביחס לשאלה של מי באמת הממון. וכיוון שאין לנו סיבה לפעול, אנחנו לא פועלים. אז באמת אפשר לשאול את הקושייה של המערי, של ה... של הקוט... השאלה של קוט הספקות, איך אני מתייחס לבמון הזה? לכאורה זה רק בספק, אז אם אני מקדש אישה, זה ספק מקודשת. אבל לפי רב שמעון שקופ, בית הדין קובע, בדיני המשפטים, קובע שקניינית הממון הזה הוא שלי, זה לא הסתלקות של בית הדין, אלא זאת פסיקה. בית הדין פוסק שהממון הזה הוא שלי. ברגע שבית הדין פסק, אומר רב שמעון שקופ, אז בעצם הממון הזה הוא קנייני, מבחינת דיני הקניין. ממילא לא שייך להגיד שאם אני משתמש בו, אני עובר על איסור גזל. כי איסור גזל זה כאשר אני לוקח ממון שקניינית הוא לא שלי. אבל פה אם קניינית זה שלי, אז גם לא עברתי על איסור גזל. אז לפי התפיסה הזאת, די ברור שאם קבעו שקניינית זה שלי, אז אני יכול גם לקדש בזה אישה. זה שלי. זה קביעה של בית הדין, זה לא הסתלקות. בית הדין לא אומר, לא נותתם לנו סיבה לפעול, אז אנחנו לא פועלים, אנחנו מסתלקים. לא הסתלקות. זאת פסיקה, לפי רב שמעון שקופ. בית הדין פוסק שהממון הזה הוא שלי. אז לכן הקושייה של, לא הקושייה, זה השאלה או החקירה של קוט הספקות, נדמה לי שלפי רב שמעון שקופ לא שייך להעלות אותה. אני אשאל עוד הערה.
הרב, גם לגבי השאלה של קוט הספקות, זה קצת מזכיר את הסיפור של רבי יהודה, שהרב מרבה להביא, שלא על כל ספק אנחנו נבוא ונשנה מציאות ונחשוש לו בעבור. אז גם פה, במקרה של... מה?
דמתי בתחילת שיעור שעבר, שהכלל של המוציא מחברו עליו הראייה, לא נובע באמת מהעדיפות של המוחזק. כי חזקה מה שתחת יד האדם, כל אדם שלו, שזה הרבה פעמים קושרים לעדיפות של המוחזק, זה לא נכון ליישם אותה על חפצים שבמחלוקת. חפצים שבמחלוקת, אין לי סיבה להניח שהתובע הוא השקרן ולא הנתבע. שניהם יש להם חזקת כשרות, אין לי שום אינדיקציה מי מהם משקר ומי דובר אמת, לכן ברמה ההסתברותית, אם תשאל אותי מהי האמת, לא יודע, 50-50, או שזה משקר או שזה משקר. ובטח אם הוא טוען שמה, אז בכלל ההיגיון אומר לתת את זה לבריא. למה להניח שהבריא משקר? ההוא שטוען שמה, גם אם תניח שהוא לא צודק, הוא לא יוצא שקרן. אבל ההוא שטוען בריא, למה להוציא אותו שקרן? יש לו חזקת כשרות. אז לכן אין פה עדיפות הסתברותית למוחזק. אם בכלל בבריא ושמה יש לו נחיתות הסתברותית. אבל ודאי לא עדיפות. לכן אי אפשר להגיד פה שפה לא מתעורר ספק. ודאי שמתעורר ספק. למה שלא יתעורר ספק? הוא טוען ככה, הוא טוען ככה, 50-50, לך תדע מי צודק. יש סיבות משפטיות, שתי הסיבות שאמרתי, בכל זאת לתת עדיפות למוחזק. למרות שהוא לא באמת, מבחינה הסתברותית, לא באמת ההסתברות שהוא צודק יותר גבוהה. אבל יש סיבות משפטיות טובות לתת לו את החפץ. אז אם זה ככה, אני לא חושב ששייך להגיד פה, אין לי סיבה להסתפק. לא, מה זה אין לי סיבה להסתפק? יש לי סיבה טובה להסתפק. הוא אומר ככה, והוא אומר ככה, אני לא יודע שום דבר חוץ מזה.
אז לפי רב שמעון, זה מדין חזקה כמייתא?
כמייתא.
לא, מוציא מחברו עליו הראייה, מאיזה טעם זה?
להפך. לפי רב שמעון זה ודאי לא חזקה כמייתא. לפי רב שמעון זה פסיקה של בית הדין. אתה יכול להגיד, לפי קוט הספקות, שאומר שבית הדין רק הסתלק. מה פירוש שהסתלק? השאיר את המצב, כפי שהיה, חזקה כמה הייתה. אבל רב שמעון שקופ טוען, זה לא חזקה כמה הייתה, זה דיני המשפטים. בית הדין פוסק משיקול משפטי, שהממון הזה הוא שלך. והשיקולים המשפטיים, הסברתי אותם קודם. לא, זה לא חזקה כמה הייתה. אז כאן מרא קמא, יש קוט הספקות מדבר על השאלה אם זה חזקה כמה הייתה או לא. אבל במוחזקות זה משהו אחר. בכל אופן...
אז לפי רב שמעון, אז לא מנתי מאיזה טעם זה.
אמרתי, שני טעמים.
כן, אבל הטעמים האלה...
ששקרן...
כן, אבל זה לא טעמים אמיתיים בגדרי הקניין.
בדיוק, זה מה שאני אומר. זה לא טעמים אמיתיים ברמה ההסתברותית, אין יתרון לנתבע על פני התובע. אם תשאל אותי מי באמת צודק, מי השקרן פה? לא יודע, 50-50. ובכל זאת, יש סיבות משפטיות טובות לתת עדיפות למוחזק. לא כי יש יותר סיכוי שהוא צודק, אלא בגלל השיקולים המשפטיים שאמרתי קודם. אז תכלס, בשורה התחתונה, אני לא יודע שהוא צודק, אבל מצד שני, רב שמעון שקופ אומר, בסדר, אבל עדיין בית הדין קבע שהממון הזה הוא שלו. אם בית הדין פסק שהממון הזה הוא שלו, אז זאת פסיקה.
זאת הקלה. בגלל ההורים שלך, דרך אגב, לא בגלל, אני יכול להטיל את זה, גם על ההורים שלך וגם על אח שלך. כן, הם אשמים. הם אשמים פה,
אני באמת. אני חושב שאפשר גם לפי רב שמעון שקופ להביא איזשהו סייג בפרק ח' הוא עושה כמו איזשהו רוורס כזה וטוען שהקניין האמיתי
כן סליחה
הוא אומר בפרק ח' אם אני לא טועה שהקניין האמיתי לא נפקע והוא מביא פתאום נפקמינות כאלה שאני לא כך זוכר אותם כעת אבל שאומר נכון שאמרת את מה שאמרתי אבל זה ברור שמי שיודע את האמת
ושנגיד את זה אם יש מישהו שאם יש אם הנתבע יודע שהוא שיקר אז זה ודאי הפסק לא יהפוך את זה להיות שלו אני מדבר שהנתבע אומר שמה
בסדר אבל זה רק מראה שהאמת משנה פה עדיין וזה זה יכול להיות שכשאנחנו מדברים לדבר על איסורים
רב שמעון אומר לא ככה שמעון אומר פסקנו זה שלך וזה הכל הספק סר מפה אין ספק
אז זהו הספק שלא תגזול אבל מבחינת הקניין האמיתי דברים שאכפת להם הקניין, אז...
למה ספק לא תגזול יורד? בגלל שהקניין האמיתי השתנה. הרי זה כל הוורד של רב שמעון. למה אין פה בעיה של לא תגזול? כי זה שלך. אם זה היה רק ספק שלך, אז היה נשאר גם ספק לא תגזול.
אני אחפש את זה, אבל שם הוא מתנסח בצורה של... תמיד, כאילו, באופן כללי, הקניין האמיתי אף פעם לא פוקע, ולכן יש להתייחס גם לזה. אני לא צריך, לא זוכר גם בכך הרבה שנים אז שראיתי את זה, אבל... לא, רב שמעון בפרק ח' באותו שער, הוא פשוט עושה איזשהו כמו, אני קורא איזה רוורס קצת, כאילו הוא מסייג את זה מאוד.
טוב, לא זוכר.
אבל אני צריך לעיין שם באיזה זה, אבל אני חושב שגבי איסורים זה כבר...
בכל זאת, לגבי איסורים אני עוד אעיר על זה. אז לגבי השאלה של גרונטה הספקות, נראה לי שלפי רב שמעון שקופ אין מקום לשאלה הזאת. לכאורה, עוד פעם, בהסתייגות, אם בפרק ח' כתוב משהו אחר, יכול להיות. אני לא זוכר. בכל מקרה...
אבל אם זה לא מדבר, אם זה מדין צילוק, אם זה רק צילוק של בית דין, מה... איך אפשר להגיד שיצאת מדרך ספק, בגלל שבית דין הסתלקו?
זה אומר, שהקונטס הספקות, יכול להיות שהוא מתלבט, יכול להיות שרק בית דין רק הסתלק. ברגע שבית דין רק הסתלק, אז הספק לא נפשט. ובזה הוא לא כמו רב שמעון שקופ. ולכן הוא שואל, אז מה יהיה דין הממון במצב כזה?
אז הרב לא אומר שהטעם הזה גם לפי רב שמעון. לפי רב שמעון זה לא הטעם שאני מוצא לך בבעיה.
לא, מה זאת אומרת לא הטעם? לפי רב שמעון זה הסתלקות, זה פסיקה. אם זה פסיקה, אז לא אמורה לעלות השאלה של גרונטה הספקות.
ומה הטעם של הפסיקה הזאת?
אמרתי, שני טעמים. או חשש ששקרן יתבע כל אחד, או שצריך סיבות לבית דין לפעול.
אז זה צריך סיבות לבית דין, זה כמו הסתלקות, לא סיבות לבית דין לפעול.
לא, אז אני אומר, כיוון ש... רב שמעון שקופ לוקח את זה צעד אחד הלאה, והוא אומר שכיוון שאין לבית הדין סיבות לפעול, אז בית הדין פוסק שזה שלך, כי אחרת אם זה לא היה ככה, אז הוא לא ירוויח שום דבר לגבי לא תגזול, אז יש פה ספק, אז גם איסור לא תגזול נשאר בינו. אבל בסוף בסוף, אחרי השיקולים המשפטיים, גם שהם לא מכריעים, לא משנה. אבל אלה הסיבות שבגללן בית הדין קובע שהממון הזה הוא של המוחזק. ככה רב שמעון טוען. לכן אין בעיה של גזל. אם זה ככה, אז אין מקום גם לשאלת גרונטה הספקות.
הרב.
יכול להיות, משפט אחד, יכול להיות, אפשר להגיד, שרב שמעון שקופ לא תפס הנימוק לדין מוחזקות מבחינתו, זה לא שאין לבית הדין סיבות לפעול, כי זה כך אולי תפס... בעל קרונת הספקות, ולכן הוא אומר, אז אם זה ככה, אז הממון נשאר בספק, כי בית הדין רק יסתלק. ורב שמעון שקופ טען לא, בית הדין צריך לפסוק שזה שלך, בגלל שאסור לתת לשקרנים את האפשרות לטבוע סתם אנשים ברחוב. ולכן בית הדין צריך לפסוק שזה שלך, ואולי זה גוף המחלוקת בין קרונת הספקות לרב שמעון. השאלה איזה משני הטעמים הוא הטעם הנכון למוחזקות. כן, שמואל.
הרב, 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 אין תחושה ברורה לי לפחות, שבעניין הזה של המוצאים לחבור על הרוויה, זה משהו תרבותי עמוק, כמעט כמאי כזה, שאנחנו חיים בתרבות אנושית שלא של גזלנים, לא של סדום, שכולם גונבים מכולם. ויש איזה משהו, הנחה את יסוד כזו שאנשים באיזושהי צורה יש להם מצפון ויש להם הגינות וסתם אנשים לא...
לא, באיזושהי
צורה. רגע, שנייה, שנייה. בוא נחשוב, הרב, הרב, שנייה, שנייה, אם נניח היינו חיים בדיוק במציאות אחרת, שאת... אינסטינקט הבסיס כמו שאנחנו נושמים, כך אנחנו גוזלים. כולם גוזלים מכולם באופן שיטתי מבוקר עד ערב. ואז פתאום בא איזה מישהו ואומר, זה שלי כי זה עכשיו אצלך. ואנחנו יודעים שסטטיסטית, הגיונית, כולנו מבינים שזה גזול, כי כולם גוזלים. להגיד שיש צדיק בסדום זה נורא מוזר. אני חושב שזה, כולם מרגישים שזה הסיבה האמיתית למוצאים בחברה לבריאה. זה לא משהו שצץ המצאה
שלך. חוץ מהמשפט האחרון. כי אתה אומר בעצם שהסיבה להמוציא מחברו עליו הראייה, זה ההנחה שהבן אדם לא גוזל. ולמה אתה מניח שהתובע לא גוזל?
לא, אבל יש הבדל בין לגזול בפועל לעשות את זה, לבין לבוא ולהרבה... אני מפנטז שהרבה דברים, אבל לממש צריך לעשות יותר.
זה טעות. הרבה יותר גרוע מה שהתובע עושה. הנתבע סתם גזל, השאיר את החפץ אצלו ונעלם. התובע... הרי הולך לשקר לבית הדין ולגרום לבית הדין לגזול עבורו. זה הרבה יותר מופרך שבן אדם יעשה דבר כזה. חזקת הכשרות פה מחזקת את זה הרבה יותר. אין אדם תובע עליהם, כן יש לו עליו. אין מה שהוזכר פה בצ'אט. אני חושב שזה ממש לא נכון. אין סיבה להניח שזה משקר, ואין סיבה להניח שזה משקר. יש להם חזקת כשרות. את זה שללתי בתחילת השיעור הקודם. לכן אמרתי שאני חושב שהמוחזקות לא יכולה להיות בנויה על איזשהו סיכול הסתברותי שיותר סביר שאתה צודק מאשר שהתובע צודק. לא, לדעתי זה לא נכון, זה לא קיים פה.
לא, אבל אני לא מתכוון דווקא רק על עניין של ההגינות. אם נניח לא היה לנו, איך זה התחיל? אם נחשוב איך בשחר ההיסטוריה הזה התחיל העניין הזה. אנשים שומרים על הרכוש שלהם. פה יש לך איזשהו, אתה צריך כדי להוציא מישהו, אתה צריך להילחם איתו, ופעם היו... לא היה בדין, לא שמעו על בדין, נלחמו אחד בשני. אז...
לא משקרים, מה זאת אומרת? יש גם כל מיני תכונות של אנשים. אז גם התובע לא משקר, אז למה להניח שהוא משקר?
לא, אבל אני אומר, יש מישהו שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שכל אדם מגן על הרכוש שתחת ידיו. אם אנשים בכלל לא היו יכולים להגן, כל הכספים היו מונחים ברחובות, ואף אחד לא היה לו שום קשר פיזי איתו. אז לבוא ולהגיד, אז היה תחושה שהמרוצים יחברו על הבריאה פחות מחזיק פה. כי... זה שאין, מה זה נקרא שזה תחת ידך, אתה לא, זה קילומטר ממך. אבל פעם, מה שלא היה תחת ידך פיזית, לא היה שלך. זה שהיית אומר וכתוב וטאבו, וזה לא מעניין אף אחד. אז זה התחיל משם, זה לא תחושה שזה המצאה של חז"ל, פתאום מוצאים חברה וראייה. זה משהו שהוא יסודי אצלנו, בעצם ה...
מי אמר זה המצאה של חז"ל, אבל עדיין זה מה שיכול להיות ההיגיון ביסוד העיקרון הזה, בין אם זה של לפר. רב
שמעון שקוב,
כל מה שהוא טוען, שזה לא
של חז"ל,
זה קדם הלכתי.
לא, אני מסכים עם רב שמעון שקוב, דיברנו שבוע שעבר, אני רק, מאיפה זה התחיל, תרבותית שזה, זה...
זה השערות, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני מחפש את ההיגיון שזה עכשיו, לא איפה זה התחיל. השאלה איך זה התחיל, לא מעניינת אותי ביחס לשאלה היום. אם היום זה לא הגיוני, אז איך זה התחיל, אז זה התחיל ויגמר. אם אני מיישם את זה היום, צריך להיות לזה היגיון היום. זה תמיד, כן, כמו הקשר הגילוי והקשר הצידוק בפילוסופיה של המדע. זאת אומרת, השאלה איך משהו ישתלשל, היא לא הסבר למה הוא הגיוני. זה שני דברים שונים.
אבל כשחז"ל המציאו את המושג בעלות, הם לא המציאו את זה יש מאין. זה דברים שהיו נטועים בתרבות האנושית, לא יודע, כמה אלפי שנים, אז אם הם לא נוגדים את המוסר, הם המצאו אותם.
אתה טוען שהם לא חשבו,
אימצו
את זה איזה...
לא, כשהם קובעים את הבעלות, אנחנו צריכים להחליט על איזושהי צורה של בעלות, וזו צורה הגיונית, זה לא סתם צורה חסרת היגיון.
רגע, למה זו צורה הגיונית?
עוד פעם, באופן הבסיסי, רוב הדברים שלנו הם שלנו, כי אנחנו מחזיקים בהם, באיזושהי צורה.
על חפצים שנמצאים במחלוקת, אין רוב כזה. זה בדיוק הנקודה, אין היגיון. אני הצעתי שני נימוקים שיתנו לדבר הזה היגיון. אחרי שיש לזה היגיון, אין לי שום בעיה. אז חז"ל לקחו דבר שהיה קיים לפניהם, והחליטו לאמץ אותו גם בהלכה. אבל צריך היגיון, למה לאמץ אותו בהלכה? זה שהיה קיים לפניהם, אז היה קיים, אז מה?
אבל זה הגיוני גם. אם אני בא לשלול, אם התרבות נתנה איזושהי יכולת בעלות החזקה, פיזית, או פיזית או סוידו-פיזית, משפטית כזו, אז כדי לפרוץ אותה, היה צריך לעשות משהו.
חוזר לי להיסטוריה, זה שזה היה פעם, זה לא משנה. אני שואל למה ימצאו את זה אחרי שזה כבר לא היה.
לא, זה גם די הגיוני היום, עוד פעם, אנחנו לא...
היום זה ממש לא הגיוני. כשאני רואה חפץ ששני אנשים נחלקים לגביו, אין לי שום סיבה להעדיף את המוחזק על התובע. למה אתה מניח שהוא משקר והוא לא משקר? שניהם יש להם חזקת כשרות. אני לא רואה שום עדיפות. רק סיבות משפטיות. טוב, כל מקרה, אז הנקודה יכול להיות שזה גוף המחלוקת בין רב שמעון לבין נקודת הספקות, איזה משני הנימוקים הוא הבסיס למוציא מחברה עליו הראיה. אם אתה אומר
שרק קצת...
אין לנו סיבה לפעול, אז זה נקודת הספקות, ואז הוא אומר, טוב, וזה עדיין מצב של ספק. אם אתה מבין שזה פסיקה חיובית כדי למנוע משקרנים לטבוע מכל מיני אנשים, אז אתה מניח שזאת פסיקה חיובית, אם זאת פסיקה חיובית, אז זה שלי בדיני הקניינים, ממילא אני לא עובר על לא תגזול, ולכן אני יכול גם לקדש בזה אישה, כי זה שלי.
הרב תמיד אומר, הרב תמיד אומר שבהלכה, להבדיל מהמשפטנים, המשפט הוא לא תיאולוגי, הוא לא בגלל שאני רוצה שלא יהיה שקרנים וכו', לכאורה. אז סתם, כאילו פה זה לא כל כך טיבריאלי, אז לגבי מה ש... לגבי המצב מחברו.
לא, אני לא, יכולים להיות עקרונות, שהם עקרונות כאלה, טליאולוגיים, מה שאמרת, ולא מהותיים. זה לא אומר שכולם כאלה, אבל יש בהלכה קביעות שהן קביעות אונטיות. זה לא אומר שכולם כאלה.
הרב לא שואל את האפשרות שכאילו יש גם, זה גם נכנס
למשפט. לא, אני רק אומר שיש גם דברים שהם לא רק הסכמים, לא רק קונבנציות, אלא הם גם תפיסות מהותיות. אוקיי, בכל אופן, אז לענייננו, השאלה של קוטה הספקות, זה, היא הולכת ככה, אני אראה לכם אותה כי יש לי עוד הערה עליו, וראיתי לחקור, כן פה, וראיתי לחקור בכל ספק ממונה, דקיימלן כולה לנתבע, והמוציא מחברו עליו הראיה, אם קידש הנתבע אישה בהי, ספק ממונה, או כשתפס התובע וקידש בו, מהו דין הקידושין הללו? כן? אני, התובע תבע בבריא, ואני טענתי שמה. עכשיו בית הדין אמר, המוציא מחברו עליו הראיה, אתה יכול להשאיר את הכסף אצלך. הוא אומר לי, בית הדין אומר לי, אתה יכול להשאיר את הכסף אצלך. עכשיו, אני רוצה לקדש בכסף הזה אישה. ומה נקודת הספקות? לכאורה, הכסף הזה הרי הוא מסופק. כיוון שהוא מסופק, אז יש פה ספק קידושין. לחילופין, הוא אומר, כיוון שהממון הוא בספק, אז בית הדין לא מוציא ממני את הממון. ועכשיו התובע יבוא ויתפוס ממני. בכוח. כיוון שהממון הוא מסופק, יש ספק זה שלו, ספק זה שלי. בית הדין לא קבע. אם בית הדין לא קבע, אז הוא יכול גם לתפוס. כיוון שהוא יכול לתפוס, הוא יכול לתפוס את זה ממני, ועכשיו הוא ילך ויקדש אישה. היא תהיה מקודשת או לא? ולכאורה, גם אם אני אקדש וגם אם הוא יקדש, היא ספק מקודשת. יש פה ספק, האם הממון הזה הוא שלי או שלו. אוקיי? זה, ככה הוא מציג את זה. עכשיו יש לי שאלה אליכם, שמשום מה אני לא ראיתי מישהו שעוסק בזה, אבל זה מאוד מתבקש. למה הוא שואל רק על קידושין? מהי קניין? אני קניתי עם הכסף הזה שדה. השדה הזאת היא ספק שלי או ודאי שלי? או מי שתפס את הכסף הזה וקנה איתו שדה, השדה הזה הוא ודאי שלו או ספק שלו? למה הנפקמינה שהוא מביא, הקודס הספקות, היא נפקמינה לקידושין? כל שימוש בכסף.
כי בקניין זה כבר יש את השאלה, לא? כל החידוש הוא האם יש את השאלה, האם זה ספק בענייני איסור, שאחרי זה מתגלם לאיסור.
למה שיהיה את זה? כל הבעיה באיסור לגבי הקידושין זה רק בגלל שיש ספק אם הכסף הוא שלי, נכון?
נכון.
אז זה ספק. נו, אבל אם יש ספק אם הכסף הזה הוא שלי, אז גם כשאני קונה בו יש ספק אם קניתי או לא.
נו, ברור, לא? ברור שיש שם...
אז למה הוא מבין דווקא לקידושין?
תראו, כי בקידושין יש את הפן האיסורי הזה, המחודש.
למה זה מחודש? בקידושין אתה אומר זה נורא חמור, אולי שם אני אסתפק. תגיד שיש ספק גם סתם על קניין של שדה.
כי סתם הקניין של שדה זה כמו המטבע, לא הבנתי, לא? אם אני עכשיו יש ספק בבית דין על 100 שקלים, ו-100 שקלים אני קניתי קולה, אז ברור שעכשיו הספק הוא על הקולה.
ממש לא ברור, הוא מסתפק. הוא אומר, השאלה אם כשבית הדין קבע שהממון הזה הוא שלי, כי המוציא מחברו עליו הראיה, מה זה אומר? זה אומר שהממון הזה עכשיו הוא ודאי שלי? או שלא, רק בית הדין יסתלק, והעסק הזה נשאר מסופק. נפקא מינה למה? לקידושי אישה, אם זה ודאי שלי אז היא מקודשת, אם זה ספק, אז ספק מקודשת. ואותה נפקא מינה יש על קניין, אם זה ודאי שלי אז אני קניתי, אם זה ספק שלי אז ספק קניתי.
כן, אבל שזה עובר לקניין, זה לא בעצם כמו הדברים, כמו המטבע הראשון כאילו?
מה זה כאן כמו המטבע הראשון?
לא, כאילו, הרי יש פה 100 שקלים, 100 שקלים האלה בית דין פוסקים שהם של שמעון, מדין המוציא מחבר לראיה. גם אם הפכת את 100 שקלים האלה לדבר שהוא לפרה, לכאורה זה עדיין אותו דין.
נכון.
יש שייך. כן, אבל יש שייך את אותו דין שאנחנו נאמר, שהם שייכים לשמעון, לרובן.
לא, כאילו, הם לא שייכים לרובן, הם ספק שייכים לו.
אבל זה בסך הכל שינה את הצורה שלו, הכסף.
עדיין, אבל השאלה אם אני יכול עכשיו להשתמש בשדה הזה. אני לא מבין, זה נפקא מינה גדולה, מה זה שינה את הצורה שלו? יש לו נפקא מינה, אני יכול להשתמש בשדה הזה או לא? או, אתה יודע מה, אני אשאל את זה על הכסף הראשון, כמו שאתה מציע. אני יכול להשתמש בכסף או לא יכול להשתמש בכסף? בעצם הקונטו הספקות היה צריך לשאול, השאירו את הכסף אצלך, מותר לך להשתמש בו?
ברור שלא, ברור שיש לך מנצה לשמוע לבית דין.
מה פתאום?
ברור שאתה צריך...
לא, בית דין אמר שאתה יכול להשאיר אצלך. מה זה מצווה לשמוע לבית דין?
נכון,
בית דין אמר שאתה יכול להשאיר את זה אצלך. מה יכול להיות הספקות? מה זה יכול להשאיר אצלך? הרי בית הדין רק יסתלק. הוא לא אמר שזה שלך. אז אולי אסור לך להשתמש בזה.
אז כאילו הרב בעצם הציע את אותו, בעצם את אותו שאלה של מערי בסן.
זה פן אחר של אותה שאלה. אומר, זה שאתה מחזיק את הכסף זה לא יהיה לו תגזול, כי בית הדין קבע זה שלך. אבל להשתמש בכסף הזה, אסור לך, אתה משתמש בכסף שהוא ספק שלך.
אז למה הוא קבע זה שלי, אז אבסורד.
בדיוק זה הנקודה, לכן ברור שגם הקביעה
זה
שלי.
כשמקדשים במעות באישה, אז הכוונה היא... לאובייקט עצמו, זה לא הערך הכספי שלו, הערך הממוני שלו, נכון?
לא, בעיניי זה הפוך. בשיעורים על פרק הזהב הסברתי את זה, או על כסף ומסחר וזה, היה לי פעם סדרה על זה. הפוך. ב- 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 בממון, אז יש שני סוגי קניין. אתה יכול לקנות בקניין כסף, זאת אומרת לשלם את השווי ולקבל את החפץ תמורתו, ואתה יכול לעשות חליפין. לתת חפץ ולקבל תמורתו חפץ אחר. זה גוף כנגד גוף, או שווי כנגד שווי. חליפין זה גוף כנגד גוף, וכסף זה שווי כנגד שווי. אישה נקנית בכסף, אבל לא נקנית בחליפין. מה בקידוש עם דף ג'? למה? כי באישה אתה הרי לא קונה את גופה. גופה לא קנוי לך. אז מה שייך לעשות חליפין על אישה? חליפין פירושו, אני נותן לך גוף, אני מקבל תמורת זה, גוף, את הגוף של הדבר שאתה נותן לי. אבל באישה אני לא קונה את הגוף שלה. אז לכן חליפין לא שייך בה. אז מה כן שייך בה? לומדים כיחה כיחה משדה אפרון, שקניין כסף אפשר לקדש אישה. מה הכוונה? אני נותן לה את השווי, כמו בקניין כסף. וכנגד זה, היא מתקדשת לי, לא שאני ניתן לי השווי שלה, אלא היא מתקדשת לי. אבל הפעולה הפורמלית הזאת, של העברת שווי, כמו שהיא מועילה לקנות, היא מועילה גם לקדש. דווקא השווי באישה עובד.
אגב, הרב מבין בקדושי אישה שוב.
מה?
הרב מבין בקדושי אישה שאנחנו קונים את האישות שלה או אפילו לא את האישות?
אני מכיל את הקדושים, לא יודע מה זה נקרא לקנות את האישות.
הנציב הידוע, הנציב הידוע שם שהוא אומר שאני קונה את האישות, לקוף אותה לאישות וכו'.
אני לא, זה סוג של קניין, קניין לשימוש. לא, זה להכיל חלוץ של קדושים.
הרב מבין כאילו כמו אבני מילואים, רק להכיל חלוץ.
כן. לא יודע מה זה אבני מילואים, אבל כן, זה הטענה.
אם אדם עכשיו בכסף גזול קונה משהו, אז כאילו על פניו הקניין חל, אבל הוא פשוט, יש לו חוק, כאילו אם עכשיו הבעלים של הכסף תובע את זה
מה פתאום, אז הקונה לא קיבל תמורה. כי הרי אם יתבעו ממנו את התמורה, הוא יצטרך לשלם אותה. אז
פשוט יהיה לו חוב, יהיה לו חוב למוכר, לא?
לא, שום חוב, הוא לא קיבל תמורה, מה זה חוב?
אתה מדבר על המוכר או על הקונה?
מה?
אמרת על המוכר או על הקונה?
הקונה לא קיבל תמורה מהמוכר. המוכר לא קיבל תמורה מהקונה.
אז למוכר יש לו תביעת חוב על הקונה, לא?
למה תביעת חוב?
הקניין לא חל?
קניין לא חל, כי הוא לא קיבל את התמורה. עוד פעם, אולי אתה מתכוון למה שאני מתכוון במשפט הבא להגיד. תראו, יש ב... לגבי קניין כסף, יש מחלוקת תז וסמה, בסימן קוף צדיק, בחושב משפט. השאלה היא אם הכסף ש... שקונה הוא כסף קניין או כסף תמורה, כסף שיווי, מה שנקרא. מה זאת אומרת? נגיד שאני רוצה לקנות לך שדה, כי מטלטלים לא, לא נקנים בכסף. צריך משיכה. אבל בשדה אני יכול לקנות בכסף. כסף שטר וחזקה. אז אני קונה את השדה, נגיד שקבענו ב-1,000 שקל. אז נתתי לך שקל. בסדר? אז כתוב שאני קונה את השדה גם כשנתתי לך שקל. עכשיו אני צריך לתת לך עוד 999 או עוד 1,000. אז זה מחלוקת התז והסמה. למה? אחד מהם, התז מבין שהשקל שנתתי לך הוא לא חלק מהתמורה, אלא יש פעולה קניינית סימבולית, שכשאני מעביר לך כסף, זה נקרא פעולה קניינית. קניתי את השדה על ידי העברת כסף. חוץ מזה, אנחנו קבענו שאני גם אשלם לך תמורה על השדה, 1,000 שקל. אז זה שאני בחרתי לעשות את הפעולה הקניינית בהעברת שקל אליך, אז עשיתי את הפעולה הקניינית, אבל מבחינת התמורה, אני עדיין חייב לך את כל 1,000 השקל בתור תמורה. נגיד, אם היית קונה בקניין חזקה את השדה, אוקיי? לא, שקל לא חוזר. כי זה, כך עושים את פעולת הקניין. אבל השקל לא ניתן כתמורה, אלא זאת הייתה פעולת הקניין. כשאתה קונה בצורה של חזקה, אז ברור שאחרי שקנית בחזקה, עדיין אתה צריך לשלם לי 1,000 שקל. נכון? למה? זה לא קניין כסף, זה קניין חזקה. החזקה זה רק הפעולה שמכילה את הקניין. אבל חוץ מזה, מבחינת העסקה, אני הסכמתי שתקנה את השדה, רק אם תשלם לי תמורה של 1,000 שקל. את התמורה אתה צריך לשלם לי. בלי קשר לשאלה, איזה פעולה עשית כדי לקנות את השדה. עכשיו, אחת הפעולות שאיתן קונים את השדה, זה העברת כסף. אני יכול לתת לך שקל, ועם זה קניתי את השדה. אז זה כמו חזקה. אז אתה תראה את השקל, קניתי את השדה. עכשיו, חוץ מזה, אני צריך לשלם לך את ה-1,000 שקל, כמו בחזקה. התחייבתי לך תמורה. לעומת זאת, הסמה טוען שלא. הסמה טוען שהרעיון בקניין כסף, זאת העברת התמורה. הרעיון שכשאני מעביר לך את הכסף, זה עושה שני דברים. א', נתתי לך את התמורה המוסכמת בינינו. ב', העברת הכסף היא הפעולה הקניינית שבאמצעותה קניתי את השדה. שני דברים נעשים בכסף הזה. לכן אם נתתי לך שקל וקניתי בזה את השדה, אני צריך להוסיף לך עוד 999, לא עוד 1,000. כי השקל הזה היה כבר התחלת תשלום התמורה. אז יש ויכוח בשאלה איך אנחנו תופסים את העברת הכסף בקניין כסף. אוקיי? עכשיו ככה. אם אני מבין שהקניין, הקניין נעשה בכסף, אבל זה לא קשור לשאלת התמורה, תמורה זה עניין לחוד, אז יכול להיות שאם אני נתתי לך את הכסף הזה בתור קניין, והכסף הזה הוא גזול, אז אתה בעצם קיבלת את הכסף הזה, ולכן הדבר הזה נקנה לי. אבל עכשיו מתברר שבעצם שווי לא קיבלת, כי אם מישהו יתבע ממך, אתה תחזיר לו את הכסף חזרה. אבל זה לא משנה, כי לא היית צריך פה שווי, רק היית צריך לעשות פעולה סמלית שמכילה קניין. את השווי אני צריך לתת לך 1,000 שקל. בסדר? אז אני עדיין צריך לתת לך 1,000 שקל בתור שווי. ואז היה מקום להגיד שאפילו אם הכסף שנפסק, מוציא בחברה עליו הראיה, אפילו שהכסף נפסק שהוא שלי, סליחה, לא נפסק שהוא שלי, אלא זה רק ספק, אז לגבי קניין, אז אני נותן לך את הכסף הזה, הקניין חל, אבל לא קיבלת את התמורה. ברגע שלא קיבלת את התמורה, צריך לתת לך תמורה אחרת. בקידושי אישה, נראה לי שבפשטות זה לא יהיה כך. כי בקידושי אישה, אתה לא נותן תמורה לאישה, זאת פעולה סימבולית. ובפעולה הסימבולית הזאת, ברגע שלא העברת לאישה משהו ששווה כסף, אז לא עשית כלום.
והרב, והרב ממילואים...
לא תמורה. מה?
והרב ממילואים כותב... לא ככה, כאילו, בקידוש אישה שזה כן תמורה. זה הפלא שם.
לא הבנתי.
אבני מילואים כותב שהוא נוקט, שזה כן משום תמורה בקידוש אישה. שם הוא מביא את התז ואת הסמה, והוא אומר שגם בקידוש אישה הוא לוקח תמורה.
נפקמינה למה?
לא, מה שהרב העיר עכשיו.
אני שואל, נפקמינה למה? זאת אומרת, מה זאת אומרת, אני רוצה להבין מה הוא אומר. מה פירוש זה? תמורה ולכן מה? יש נפקמינה לאמירה הזאת?
כן, שם הוא מדבר, שם זה בסימן חבזי נראה לי. הוא מדבר שם לגבי הסמה והתז, בשביל להסביר את הקניין אישות. לא זכור לי בדיוק מה
הנפקמינה שם. הוא רוצה להוציא מזה, הוא יכול להגיד שזה תמורה אולי, אבל אני צריך לראות מה הנפקמינה שהוא עושה עם זה. מה המשמעות, למה הוא מתכוון? יש אפיק הים, שמביא בשם גיסו, רב חיים אויזר, שהוא מדבר על כסף החויזר. יש דיון בכסף החוזר, שכל כסף שאתה קונה, איתו צריך להיות כסף החוזר. למשל, כמה בדף עין, הקוץ תהנה מתהנותיי, ותיכנה לך. אוקיי? אז מה זה אומר? בעצם אומרים לבן אדם, שיקח, יקצוץ תהנה מהעץ שלי, ובזה ייכנה לי משהו. אוקיי? וזה ייכנה לי משהו. עכשיו, אם הוא עושה את זה בשבת, אז שהוא קצץ את התאנה הזאת, הוא מתחייב מיטה. ברגע שהוא מתחייב מיטה, אז בעצם, אפילו אם הוא היה גוזל את התאנה הזאת, הוא לא צריך להחזיר אותה. כי זה קים לבד הרבה מיני, הוא חייב מיטה. אבל כסף כזה שקיבלת, ואתה לא באמת צריך להחזיר, זה לא כסף החוזר, אז הוא לא קונה. צריך כסף החוזר. אז על זה, אומר, אפיק היה מדבר שם על כסף החוזר, אז הוא אומר, הוא שואל האם באישה צריך או לא צריך כסף החוזר. הוא טוען שצריך כסף החוזר, בגלל שבאישה לכל הדעות, בין לסמה ובין לתז, הכסף הוא כסף קניין ולא כסף שווי. כי לאישה אין שווי. השווי של האישה הוא לא פרוטה. כשאתה מקדש אותה בפרוטה, אתה לא מוסיף אחרי זה עוד כסף, כדי לתת לה את התמורה הראויה לשווי שלה. אתה לא משלם על השווי של האישה, כי אתה לא קונה את השווי של האישה. זה סתם פעולה סימבולית של העברת שווה כסף כלשהו. אתה מבין? עכשיו, הדבר הזה, עכשיו, איך תקרא לו? זה לא כסף תמורה, במובן הזה שאתה נותן לאישה את השווי שלה. אבל זה כן כסף, זה לא חליפין. זה כסף שהוא העברה, העברת שווי סימבולית שקונה. לכן שאלתי אותך מה מתכוון האבני מילואים, כשהוא אומר שזה כסף שווי או כסף תמורה. כי אתה מנסח את זה ככה, אז השאלה למה אתה מתכוון?
אז אני אבדוק.
אוקיי, כל מקרה, אבל לענינו, מה שאני רוצה לומר, זה שאני שאלתי הרי למה קונטס הספקות דיבר דווקא על קידושי אישה, שידבר על קניית שדה. ויכול להיות שהוא מבין שבקניית שדה אין נפקא מינה. השדה אני יכול לקנות בכל מקרה. לכל היותר, אם יוציאו ממנו את הכסף, יתבעו את הכסף ויוציאו ממנו, אני צריך לתת לו כסף אחר. אבל הפעולה הקניינית קרתה פה. לעומת זאת, באישה, אם הכסף הזה, על הצד שכלפי שמיה גליה, שהכסף הזה הוא לא שלי, אז האישה גם לא מקודשת. ואז יכול להיות שיש הבדל, לכן הוא מביא נפקא מינה לקידושין, ולא נפקא מינה לקניין. יש אולי אפשרות אחרת להגיד, שאם אני נותן לך את הכסף ואני קונה עם זה שדה, כיוון שהדיון על השדה זה רק עוד פעם בשאלה קניינית, האם השדה הוא שלי או לא, אז אפשר להגיד שיש הפקר בדין הפקר. בית הדין מפקיר את השדה ומשאיר אותו להיות שלי, למרות שיש עליו ספק. אבל בקידושי אישה אין דבר כזה הפקר בדין הפקר. אם יש ספק אם האישה מקודשת לי, בית הדין לא יכול להפוך אותה לוודאי מקודשת לי. הוא יכול להפקיר את הכסף, ולא את האישה. את הכסף החליטו לא להפקיר, כי זה נשאר בספק. אז לכן, אם אני קונה עם זה שדה, אז בסדר, סמכותם של חכמים יפקר בית דין יפקר. אבל אם אני מקדש בזה אישה, אז הספק יישאר בעינו.
לא הבנתי, למה לא הכסף יהיה מופקר?
אם הם מפקירים את הכסף, אז השאלה של שקרות הספקות לא קיימת. הם יפקירו את הכסף, עכשיו הוא שלי. אז אין ספק.
כן, אבל הרב אומר מהסיבה הזאת, הוא לא יסתפק בשדה. כי הרב אומר, כאילו רק על השדה מפקירים ולא את הכסף עצמו.
בדיוק, מפקירים את השדה, לא את הכסף, הכסף לא מופקר. אבל כיוון שאתה לא צריך לשלם אותו, ומותר לך להחזיק אותו אצלך, הספק לא נפשט, יש לך ספק אם זה שלך או לא. אבל מותר לך להשתמש בו, תקנה איתו שדה. מותר לך להשתמש בו. השדה היא רק ספק שלי, ואת הדין יפקיר ויהפוך את השדה לגמרי שלי. אבל באישה, אם אני מקדש את האישה והכסף הוא ספק שלי, אז האישה היא ספק מקודשת. לגבי האישה, בית הדין לא יכול להפקיר ולהפוך אותה להיות בוודאי שלי.
כן, אבל לא עדיף שבית הדין יפקיר את המעות הראשונות וזהו, כאילו.
זה סתם שאלה, קוטס הספקות רוצה. קוטס הספקות שואל את השאלה בהנחה שבית הדין לא יפקיר את הממון, כי הוא לא קובע שום דבר לגבי הממון, והממון נשאר. למה בית הדין יפקיר אחרי זה לשדה? כמו תקנת השוק אולי. ברגע שהשארתי את הכסף אצלך, לא הגיוני להשאיר אותו אצלך, ושלא תוכל לעשות בו שום שימוש. אז אם תעשה בו שימוש ויתעוררו בעיות, אנחנו נטפל בזה. אנחנו נפקיר את השדה והכל יהיה בסדר. אבל באישה אנחנו לא יכולים לעשות את זה.
אבל למה שלא יפקירו מהתובע את הכסף במקרה שזה היה שייך לו, כדי שהקידושין יחולו באופן ודאי?
אנחנו לא יודעים למי זה שייך, אנחנו בספק.
כן, 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 אבל במקרה שזה שייך לתובע, אז הבדין מפקיר את הבעלות של התובע.
למה שיפקיר? זה של התובע.
כן, כשם שמפקירים כדי שהשדה תיקנה לה.
לא את הכסף מפקירים, מפקירים את השדה. את הכסף אני לא מפקיר, כי אני לא מתערב בשאלה מהי המציאות. אם המציאות היא מסופקת, אז אני נשאר מסופק, אני לא מתערב. בשביל להתערב אני צריך סיבה. עכשיו השארתי אצלך את הכסף, למרות שהוא מסופק, אני יוצר פה שרשרת של בעיות שמתמשכות עד אין סוף. כשהוא יקנה את השדה, אז עכשיו יבואו תביעות על השדה, ויש לה ספק, וכל מיני רגל. ואתה יודע מה, אם אתה תעשה עם זה משהו, אנחנו נטפל בזה כבר, הבעיות לא יתעוררו. אבל הקוט הספקות מניח שכנראה לא פותרים את הבעיות בדרך שאנחנו מפקירים את הכסף עצמו. אם זה היה ככה, השאלה שלו לא מתעוררת. אלא אנחנו מפקירים את הבעיות שיתעוררו. זאת אומרת, אם יתעוררו בעיות, אנחנו נטפל בהן. אבל באישה, אנחנו לא יכולים לטפל. אם יש ספק קידושין, אז ספק קידושין. אין לבית דין מה לעשות בזה. אני מסכים שכל הסיפור הזה מאוד צולע. עוד רגע אני אגיד את זה בצורה יותר ברורה. וזאת השאלה של קונטי הספקות, ואני מעיר שאני לא כל כך מבין למה הנפקמינה שהוא מביא זה רק לקידושין, ולא לקניינים רגילים. בכל אופן, אז הקונטי הספקות אומר, ולא מצאתי דין זה מפורש. אבל כך דעתי נוטה, דלהסוברים, דלומעני, תפיסה מספיקה, קידושין של הבעלים הם הקידושי ודאי. כיוון דהתורה לא חייבתו להחזירו, כשלא הוא ממש. והשני שתפס, אין בקידושיו חשש קידושין כלל. ואף שהספק במקומו עומד, ודין מה שלא הוא, מה בכך? כיוון דמפקינן מיני, נמצא דלו יעיב לי מידעם. ולהסוברים דמעני תפיסה בספיקה, או בגוונה דמעני כמו שהתבאר בסעיף ד', קידושי שניהם קידושי ספק נים. הוא תולה את זה במחלוקת הפוסקים, בשאלה האם מועילה תפיסה בממון שמוטל בספק. לפי הסוברים שלו מועילה תפיסה בממון שמוטל בספק, אז הוא אומר ככה, זה לא שהספק נפשט, הממון הזה עדיין מסופק, אבל כיוון שלא מועילה תפיסה, אז אם התובע יתפוס ויקדש בזה אישה, הרי אני יכול להוציא ממנו את הכסף, כי לא מועילה תפיסה. אז בעצם האישה לא קיבלה כלום. אז אם האישה לא קיבלה כלום, היא לא מקודשת. שימו לב, לא שהיא ספק מקודשת, היא לא מקודשת בכלל. היא לא קיבלה כלום, היא לא קיבלה שווי. כי את הכסף שהיא קיבלה, אני יכול להוציא ממנו. היא ספק, אבל אני יכול להוציא ממנו. לעומת זאת, כשאני אקדש, אני נתתי לה שווי ברור. למה? כי הרי אף אחד לא יכול להוציא, ממני אף אחד לא יכול להוציא וגם לא יכול לתפוס. אז גם ממנה אף אחד לא יכול להוציא ולא יכול לתפוס. אז היא בעצם קיבלה כסף. ברגע שהיא קיבלה כסף, היא מקודשת. אתם שמים לב, זאת אומרת, הצד שהוא טוען שהאישה מקודשת, זה לא צד שאומר שהממון הוא שלך בוודאי. לא. הוא נשאר עם זה שהממון הוא מסופק. זה נקודה מרתקת. אני הייתי אומר, מה הספק של קונטי הספקות? הוא מסתפק בדיוק בשאלה שאלנו קודם. האם כשבית הדין קבע שהממון הוא שלך, מוצאים לחברה לבריה, הוא רק הסתלק, או שהוא קבע קביעה פוזיטיבית, שהממון הזה הוא שלך? אם זה קביעה פוזיטיבית, אתה יכול לקדש אישה, אם רק הסתלקו, אז נספק. אומר לא, ברור שזה רק ספק, שבית הדין הסתלק, ולא פסק פסיקה פוזיטיבית. זה ברור. אלא, אז מה הספק? הוא אומר, אם מועילה תפיסה, אם לא מועילה תפיסה, אז כשאני אתן לאישה את הכסף, הכסף מסופק. וגם אצלה הוא יישאר מסופק. אבל הכסף מסופק, אבל אף אחד לא יוכל להוציא את זה ממנה, וגם לא לתפוס ממנה. אז תכלס היא קיבלה כסף שהיא יכולה לעשות בו שימוש. אז לכן היא מקודשת. לא בגלל שהכסף לא מסופק, אלא בגלל שאם מותר לעשות שימוש בכסף המסופק הזה, אז תכלס היא קיבלה כסף ששווה לה, כמו כסף לא מסופק. היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, ואף אחד לא יכול להגיד לה כלום. אז אם היא קיבלה שווה כסף, אז היא מקודשת בשווה כסף הזה. אפילו שהכסף עצמו הוא רק מסופק אם זה שלי או לא. ולעומת זאת, אם מישהו יתפוס ממני ויקדש את האישה, היא ודאי לא מקודשת, לא מספק. כיוון שזה שהוא תפס, אסור היה לו לתפוס. לכן אם אני אתבע אותו בבית הדין, יוציאו את זה ממנו. ואם הוא יקדש בזה אישה, אני אתבע אותה, ויוציא ממנה את הכסף. אז תכלס, היא לא קיבלה שום כסף. אז בעיה שהיא לא קיבלה שום כסף, היא לא מקודשת, שימו לב, למרות שיש ספק, האם זה של התובע או של הנתבע. הוא לא אומר שזה על הצד שאין פה ספק, יש פה ספק. ולמרות זאת, הקידושין של הנתבע יהיו קידושין, והקידושין של התובע לא יהיו קידושין. אבל לצד שמועילה תפיסה, בממון המוטל בספק. אז אם אני אקדש את האישה, זה ספק, כי יכול להיות שהיא לא קיבלה כסף, כי יתפסו ממנה, או יתבעו ממנה, או מה שלא יהיה. וגם התובע שתפס ממני את הכסף וקידש את האישה, אותו דבר, שוב פעם היא לא קיבלה בעצם, כי אני יכול לתבוע, אני יכול לתפוס, אז היא לא באמת קיבלה כסף. אז או שהיא ספק מקודשת, או שהיא בכלל לא מקודשת, אבל זאת הנפקא מינה שהוא מצייר, וזו נקודה מעניינת. כי הנפקא מינה הזאת לא תלויה בשאלה אם בית הדין הסתלק או בית הדין פסק. ברור לקונטס הספקות שבית הדין רק הסתלק ולא פסק. זה ברור לו, בניגוד לרב שמעון שקופ.
אז הוא משנה כיוון לגמרי, השאלה המקורית הייתה, חשבנו שצריך בעלות על הכסף כדי שהקידושין יחולו, כשהקניינים בדרך כלל יחולו, והוא עונה בעצם שלא צריך בעלות על הכסף. זה יותר נפקא מינה אם אפשר להוציא או לתפוס או כזה.
נכון, אבל לא, גם בהתחלה מי אמר שהוא שאל את השאלה הזאת. אבל שכבר בהתחלה הוא שאל את זה. וראיתי, תראה את מה שהוא כותב. המשפט של הצגת הספק, כן? וראיתי לחקור, בכל ספק ממונה דקאמן כולן הנתבע והמוציא בחדורה עליו הראיה, אם קידש הנתבע אישה באי ספק ממונה, או כשתפס התובע וקידש בו, מהו דין קידושין הללו? הוא לא אומר מה צדדי הספק. אני הצגתי את זה שצדדי הספק זה בשאלה האם בית הדין פוסקים המוציא מחברו עליו הראיה או מסתלקים. אומר לא. לפי התשובה שלו אני מבין שלא. לא, זה לא הצדדים של הספק. ברור שבית הדין מסתלקים ולא פוסקים. זה ברור לו. בניגוד לרב שמעון שקופ. זה ברור לו. הספק, אפילו אם בית הדין רק מסתלקים ולא פוסקים, עדיין יכול להיות שהיא תהיה מקודשת. למה? כי זה שבית הדין מסתלקו, זה אומר שבעצם אני יכול לעשות בכסף הזה מה שאני רוצה, אף אחד לא יכול להפריע לי. אז אם אני נותן אותו לאישה, גם היא קיבלה ממני כסף שהיא יכולה לעשות איתו מה שהיא רוצה. אז היא קיבלה כסף, אז למה שלא תהיה מקודשת? מה אכפת לי שבמציאות האמיתית הכסף מסופק? תכלס, היא קיבלה כסף לשימושה, היא קיבלה שווי מסוים וזה שווה לה, אז היא יכולה להיות מקודשת בזה. והוא תולה את זה בשאלה האם התפיסה מועילה או לא מועילה. אבל זה לא תלוי בשאלה האם זאת הסתלקות או פסיקה. ברור לו שזה רק הסתלקות. זה יוצא בעצם שיש מחלוקת בינו לבין רב שמעון שקופ, בשאלה האם הפסיקה של המוציא מחברו עליו הראיה זאת פסיקה או הסתלקות. האמת, שאחרונים, כמה אחרונים, קונטרסי שיעורים של הרב גוסטמן, וכמו שראינו קודם לפי רב שמעון שקופ, אני כדבר פשוט ברור שהכסף הזה הוא שלו. אפשר לקדש בזה אישה, לא רק שאפשר לקדש בזה אישה, ברור שהוא שלו, אבל ברור שהקונטרס ספקות לא צודק על שני הצדדים שלו. כיוון ששני הצדדים שקונטרס ספקות מניחים, שזה הסתלקות של בית הדין, ועדיין יכול להיות שהיא תהיה מקודשת, ויכול להיות שלו. זה החקירה שלו. האחרונים בדרך כלל תופסים מה פתאום, זה ברור שזאת לא הסתלקות אלא פסיקה. כמו שראינו גם ברב שמעון שקופ ועוד. ולכן אין מקום לשאלה, אם זאת פסיקה, אז ברור שאני יכול לקדש בזה אישה והכל. למה זה כל כך ברור? כי אני חושב שהסברה הפשוטה בעצם אומרת, כי אם זה לא היה ככה, אז מה בעצם ההבדל בין המוציא מחברו עליו הראיה לבין כל דאלין גבר? למעשה כל דאלין גבר, זה אומר, אני מסתלק, תעשו מה שאתם רוצים, אין לי מה להגיד בעניין הזה. אם הקונטס הספקות טוען שהמוציא מחברו עליו הראיה הוא הסתלקות, אז זה בעצם כל דאלין גבר.
לא, אבל זה הסתלקות.
מה?
זה הסתלקות שיש עליה עקיפה. אם אתה תיקח, אז אנחנו לא...
אז יכול להיות, זה תלוי בשאלה, מה שהזכיר קונטס הספקות, בשאלה אם אפשר או אי אפשר לתפוס. אם אי אפשר לתפוס, אז זה לא אותו דבר כמו כל דאלין גבר. אי אפשר לתפוס. אבל אם אפשר לתפוס, אז זה ממש אותו דבר. אבל גם זה לא מדויק. כי גם בכל דאלין גבר יש מחלוקת ראשונים, אחרי שתפסתי, יכול שאתה יכול לחזור ולתפוס ממני בחזרה.
ראש.
כן. אז בקיצור, מאוד מוזר להגיד שבית הדין רק מסתלק, אבל הממון נשאר מסופק. בפשטות רב שמעון שקופ צודק, וכך נוקטים רוב האחרונים, שאין צד כזה, ברור שבית הדין פסק, אם עושים לך ועולה וראיה, פירושו שהממון הזה הוא שלך. אתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה. עכשיו, איך אני מכריע בשאלה כזאת? כאן אני מגיע לנקודה. אז אני הייתי אומר, הסברה הזאת שאמרתי עכשיו, לכן ברור שרב שמעון שקופ צודק, וקונטרה ספקות לא צודק. אני מכריע מסברה. בדרך כלל, עוסקים רגילים, עוסקים מסדר שני, כשבאים להכריע שאלה כזאת, אז הם בעצם אומרים, תראה, יש מחלוקת, רב שמעון תופס ככה, הקונטרה ספקות תופס ככה, מחלוקת, צריך לדון, מה עושים במחלוקת, עושים אחרי רוב הפוסקים, אולי לחומרה, לכולה, כללי הכרעה כאלה או אחרים. זאת הכרעה מסדר שני. הכרעה מסדר ראשון אומרת, רגע, בוא נראה הסברה של מי נראית יותר. אז לי ברור שהסברה של רב שמעון היא הנכונה. קוטר הספקות ממש לא הגיוני בעיניי. לכן אני פוסק ברב שמעון. עכשיו, בדרך כלל, אני אגיד יותר מזה, בדרך כלל, כשיש מחלוקת כזאת, ברור שגם אם אני חושב כמו אחד הצדדים, עדיין צריך ללמוד טוב טוב את הצד השני. גם הוא לא קטלה קנה באגמה. ואת יכול להיות שיש לו סברות שלא חשבתי עליהן. צריך לראות מה הראיות שהוא מביא, מה התירוצים שהוא נותן לראיות של הצד השני. ורק אחרי שאני ביררתי את שני הצדדים עד הסוף, אני יכול להכריע ביניהם. אבל כאן, יכול להיות שאפילו את זה לא צריך לעשות. למה? כי זה כל כך ברור לי. שכשבית הדין פוסק, אז הוא פוסק, ולא מסתלק, שברור לי שרב שמעון צודק. מסברה. מה תגיד? כן, אבל אולי יש כל מיני ראיות כאלה ואחרות, שהוא הביא או שהוא הביא, צריך לבדוק, צריך לראות את השיטה השנייה, ולראות מה עושים עם הראיות שלה. אבל לא, לא צריך לראות. כי אם, אם רוב האחרונים הולכים בכיוון של רב שמעון, די ברור שהם לא פספסו את הראיות של קונטרת הספקות. זאת אומרת, יש להם הסברים. אז אם ככה, כאן אני עובר לשיקולים של פוסק, אז אם ככה, אני יכול להסתמך על הסברה שלי, וכל הראיות ברור שיש להם איזשהו תיעוץ, כי הרוב האחרונים הרי אומרים כמו שאני אומר. אז כאן יכול להיות שאני לא צריך אפילו לבדוק את הצדדים שעולים משני, את הטיעונים שעולים משני הצדדים. ברור שיש איזה תשובות, והרי הסברה אומרת כך, אז הסברה הזאת, לכל צד יש תירוצים על כל הראיות, זאת ההנחה. אבל אם הסברה שלי אומרת כמו רב שמעון, אז אני אכריע כמו רב שמעון מכוח סברה.
אבל אם כל האחרונים אמרו את מה שהרב אמר, כולם אמרו את ה...
לא כולם, אבל רובם.
לא, אבל אם כולם גם אמרו את השיקול של אין צורך לבדוק, כי בטוח אחרים בדקו, אף אחד לא חשב לבד ובדק עד הסוף גם את הטיעונים של הצדדים.
אני אומר, מה זה בדק? אני מניח, היהודים האלה הם יותר גדולים ממני. אני מניח שעל חלק גדול מהטיעונים הם חשבו בעצמם, לא היו צריכים לבדוק. והם הגיעו
אבל לסת... אם גם הם אמרו את השיקול, גם היו ענבים כמו שערה וצנועים, וגם אמרו את השיקול הזה, אז אף אחד לא חשב לבד, למה לא להטיל ספק גם במה שהם
פשוט? לא סביר בעיניי, לא סביר בעיניי, אני לא, זה בדרך כלל לא קורה. אבל אני אומר עוד פעם, אני מנסה להדגים פה מצב שבו הפסיקה מסדר ראשון הולכת צעד אחד הלאה. ואת לא רק שאני לא מסתמך על תקדימים, אני אפילו לא בודק את הטיעונים שהתקדימים הביאו. כי כל כך ברור לי מסברה שהצד הזה נכון, לא יכול להיות שבית הדין פוסק זה שלו, אבל יהיה אסור לו לעשות בזה שימוש. איך זה יכול להיות דבר כזה? אם בית הדין פוסק זה שלו, אז זה שלו. וזה לא הסתלקות, כי כל דלים כבר זה הסתלקות. מוסיף חבר עליו הראייה, הוא לא הסתלקות. זה לא... זה מאוד...
שלא,
להגיד דבר כזה.
הרב בא לומר שלפעמים אני יכול להסתמך על ההגדרה הפריורית שלי לפי מלך הסוגיה.
כן, אני אומר, יש פה שני אפשרויות. הסברה הזאת נראית לי, ברור שאם בית הדין פסק, אז זה הדין, אז זה שלו. מה, בית הדין מאפשר לו להשאיר את הכסף אצלו, אבל לא לעשות בו שימוש. אין בזה שום היגיון. בטח לא כשאף אחד לא ציין את המגבלה הזאת. אתה יכול להשאיר את הכסף אצלך, אבל אל תעשה בזה שום שימוש. מעבר לזה שמה המשמעות להשאיר את הכסף אצלי. אבל אני אומר, אפילו אם אני... בולע את הצפרדיה הזאת, זה פשוט לא הגיוני. ואף אחד לא ציין את הדבר הזה. לכן אני על הסף דוחה את האפשרות של קונטרה ספקות. על הסף, בלי להסתכל על הראיות שלו. פשוט לא הגיוני אפריורי. אז הבאתי את כל הסיפור הזה, הבאתי בין היתר, עוד מעט נראה הלאה, בין היתר כדוגמה, א', מרב שמעון שקופ, ניסיתי להראות שרב שמעון שקופ עצמו, הוא לומד מסדר ראשון, זאת אומרת הוא נכנס לתשתית הסברתית של הדברים, ולא רק תקדימים כאלה ותקדימים אחרים, או הגדרות ריקות. הוא מנסה באמת להבין מה עומד מאחורי הדברים. הלקח השני שאני רוצה ללמוד מסוגיית המוחזקות, זה הפסיקה, שפה זו דוגמה טובה לפסיקה מסדר ראשון בריבוע. ואת לא רק שאני מחליט בעצמי מה יהיה ההלכה, אלא אני אפילו מרשה לעצמי לא לבדוק את הטיעונים של הצד השני. עוד ייתכן שמישהו יעשה דבר כזה. אם יש לי זמן ואני אדם אחראי, בכל זאת מן הראוי לבדוק את הטיעונים. תמיד יכול להיות שיש פספוס. אבל בגדול, אפשר גם אם יהיה לך זמן, אתה יכול לסמוך על זה גם ככה, ואתה פוסק בסדר ראשון. אני, לא שאתה סומך על, על האחרונים שאמרו את זה, אתה רק סומך עליהם שיש להם תירוץ לקושיות. אני פוסק את זה לא כי הם אמרו, אני פוסק את זה כי זה הגיוני. מה שאני סומך עליהם, זה שלא תהיה, לא יהיה פה טיעון נגדי, שלא יהיה לי תירוץ עבורו. כי הם כבר בטח חשבו על התירוצים לכל הטיעוני הנגד. הדבר השלישי שאני רציתי להראות בסוגיה הזאת, זה השאלה הבאה שלי. בעצם, יש פה דיון בשאלה האם יכולה להיות כפילות נורמטיבית. האם יכול להיות מצב שההלכה תקבע משהו, במציאות, המציאות היא אחרת, ובמצב כזה, למרות שההלכה קבעה משהו, אני לא מתעלם מהמציאות האמיתית, היא עדיין נשארת שם ברקע. נכון? זה בעצם מה שמציע קונטס לספקות. הוא בעצם אומר, בית הדין קבע, מוציא מחברו עליו הראייה, אבל כיוון שבמציאות האמיתית אני הרי לא יודע של מי הממון, אז יש פה, יש לך איזושהי רשות להחזיק את הממון, אבל עדיין הממון, מבחינת המציאות האמיתית, הממון הוא מסופק. ואז, בעצם מה שיוצא פה זה מצב של כפילות נורמטיבית. אני אביא אולי דוגמה נוספת, יש דיון באחרונים, האם קניין דרבנן מהנה לדאורייתא. כן, יש כל מיני צורות קניין שמועילות מן התורה. שיחה, הגבהה, חזקה, כל הדברים האלה. קניין כסף בקרקעות. אבל יש קניינים שחכמים תקנו אותם. זה קניין דרבנן. למשל, מעמד שלושתן. אם אני רוצה להקנות לך שטר, אז אני צריך שיהיה פה הלווה, המלווה והקונה. במעמד שלושתם אני מעביר לך את השטר, ובזה הקניתי לך את השטר. כך מקנים שטרות. אבל זה לא מועיל מדאורייתא, זה קניין דרבנן. עכשיו השאלה, האם כשאני קניתי דבר בקניין כזה, שהוא קניין דרבנן, האם זה מועיל לדאורייתא? האם אפשר לקדש בזה אישה? כי סך הכל זה שלך רק מדרבנן, לא מדאורייתא. אז האישה תהיה גם מקודשת רק מדרבנן ולא מדאורייתא.
קניין דרבנן הרב גרם מסיתומתא?
מה?
קניין דרבנן הוא גרם מסיתומתא?
נראה שכן. לפי מי שאומר, זו באמת שאלה מעניינת, לפי מי שאומר שקניין דרבנן לא מועיל לדאורייתא, תמיד אתה יכול לשאול, הרי תיפוק למצאתי סיתומתא. הם כנראה מבינים שלא, סיתומתא זה מנהג שרווח וקיים בעולם, או לא יודע בדיוק מה, וכיוון שככה זה מועיל. אבל תקנה דרבנן זה לא מנהג שקיים בעולם, זה תקנה דרבנן. ואין לזה דין סיתומתא, לפי הצד שזה לא מועיל לדאורייתא כמובן, אוקיי?
סיתומתא זה מה שהרב נתן דוגמה פעם עם מוכרי יהלומים?
כן, כן, מזל ובורכה. אז הטענה שאם אנחנו אומרים שקניין דרבנן לא מועיל לדאורייתא, מה אנחנו בעצם אומרים? שאם אני קניתי ממך שטר בקניין דרבנן, השטר הזה הוא שלי מדרבנן אבל שלך מדאורייתא. ולכן אני לא יכול לקדש בזה אישה, כי זה שלי רק מדרבנן, אבל זה שלך מדאורייתא. אתה יכול אגב לקדש בזה אישה, היא תהיה אשתך מדאורייתא, אבל לא מדרבנן. אתם מבינים שזה נורא מוזר, נכון? כשאנחנו קובעים שלמי שייך משהו, מאוד מוזר לקבל שזה שייך לך מדאורייתא ושייך לי מדרבנן. או שזה שייך לי, או זה שייך לך. סתם אפילו ברמה של הבלגן, לא סביר שרבנן יתחילו להרבב פה את העניין, ויעשו מין בלגנים כאלה, זה מרשם לצרות צרורות. אחרי זה אני אעשה עם הכסף משהו, אז הכל, זה ימשיך להתגלגל הלאה, מדאורייתא זה יהיה שייך לך, מדרבנן זה יהיה שייך לי, כשקניתי שדה. ואז בשדה הזאת אני מקדש אישה, אז האישה תהיה מדאורייתא שלך, אבל מדרבנן לא שלך. זה מאוד לא סביר שרבנן קבעו דבר כזה. לכן שוב פעם, בדיוק, גם כאן, הייתי פוסק באותה צורה. ודאי שקניין דרבנן מועיל לדאורייתא נקודה. אני חושב שגם שם הרוב האחרונים הולכים בכיוון הזה. למה? בלי להסתכל בטיעונים ובראיות. כי לא יכול להיות, אפריורי לא סביר, שרבנן קבעו קניינים דרבנן, אבל השאירו את המציאות הקודמת על קנה. הם הוסיפו על גביה קומה דרבננית. זה לא הגיוני. וזה טיעון מספיק כי אתם יודעים, בישיבות נותנים שיעורים שלמים, האם קניין דרבנן מועיל לדאורייתא, או על קונטס הספקות, או עם הראיות לפה וראיות לשם, ומה הוא עונה ומה הוא עונה, אני לא הייתי נותן על זה שיעור. לא הייתי נותן על זה שיעור, כי ברור לי התשובה, מה יש לתת על זה שיעור. אין טעם לבדוק את הטיעונים לצד השני, כי אני יודע שהצד הזה צודק. כשאתה נותן שיעור, אז לפחות בהתחלה אתה מניח ששני הצדדים אפשריים, ואתה מנסה לברר מי מהם צודק. אתה מביא טיעונים, אתה עונה עליהם וכו'. פה אני אומר מראש, לדעתי הצד הזה צודק, אין שני הצדדים. אז על דבר כזה אני לא צריך לתת שיעור. יכול לא יותר, אני יכול להראות לכם, לנסות להראות לכם, איך דוחים את הראיות של אלה שאומרים את הצד הלא נכון. כי סוף סוף יש להם ראיות, אז צריך לראות, ברור שהן לא נכונות הראיות, אבל אפשר לנסות ולחשוב, למה הן לא נכונות. לזה יש ערך לימודי, להבין למה זה לא נכון. אבל זה לא פירוש להלכה. ההלכה היא שקניין דרבנן מועיל לדאורייתא. אפשר שני וקבל שכר, להגדיל תורה ולהאדירה. אפשר לראות מה היו הטיעוני נגד, ולהסביר למה הטיעוני נגד האלה לא טובים. אבל זה לא ישנה כלום לגבי פסיקת ההלכה. אוקיי, אני אעצור כאן בשלב זה. יש הערה או שאלה?
רק מה שהרב מתכוון, שזה ודאי דאורייתא, זה לא מדין הרבים מוקרים דברי תורה בקומאסה או בשבלתאיסה, כאילו, כל הדיון שם.
מה זה לא בגדר? אתה יכול לשאול עכשיו, האם זה מסתדר עם הכלל, שרבנן לא הוקרים דבר מן התורה בקומאסה?
כן, זה מחלוקת, רוב הראשונים.
פה צריך לבדוק, בכל סיטואציה, האם באמת נעקר פה משהו. אם כן, אז כן, אבל פה, כשמדובר בדיני ממונות, בדיני ממונות יש הפקר בדיני הפקר. אז חכמים יכולים להפקיר ממון דאורייתא.
אז כאילו, ודאי שגם נפקא מינה, שלפי מה שהרב אומר, ודאי שאני עובר עלות תגזול, אם אני גוזל ממשהו שהוא בקניין דרבנן.
עובר עלות תגזול דאורייתא, כן? עוד מישהו?
רק הרב, לגבי מה שהרב שאל אותי, אז מה שהרב שאל לגבי זה, אז הוא כותב את זה לגבי, רק בשביל להסביר את התוספות ריד על חליפין וקידושין. שם הוא מביא את, בשביל להסביר את זה, אז הוא מביא את המחלוקת תז וסמה, ואז הוא אומר שכאילו, באמת, התז הקשה על הסמה, לכאורה זה לא מדין שיווי, כי היא
הנשאר. אז זה לא נוגע אלינו בכלל.
לא, אבל הוא אומר, לעיון דעתי, אינו עשה גם, דוודאי גם באיש השייך שיווי. אתה מבואר מדברי הראש,
אם אתה מדבר את זה רק כדי להסביר למה חליפין לא שייך, אז אני מסכים. כי כשאתה אומר לא שייך שיווי, הכוונה, זה לא, זאת אומרת, חליפין לא יכול להועיל. אבל זה לא אומר שאתה נותן באמת שווי של האישה, אלא אתה נותן כסף שיווי, והדבר הזה יהווה קניין פורמלי של האישה. ולא שיש לאישה שווי, ואתה נותן את השווי כנגדו. לכן שאלתי אותך לעניין מה הוא אומר את זה. אם הוא אומר את זה לעניין זה, אז זה לא נוגע אלינו.
והוא אומר את זה, אבל לתוסד ריד, שהוא אומר שדאיך זה מקדש בחליפין שווה פרוטה, והווה אישה תמורת החליפין, הווה לחליפין משום נקטה זה כסף שבו.
אז התוסד ריד טוען שחליפין מועיל באישה.
כן, זה מה שבאתי להגיד לרב.
הוא שרשת ריד שחליפין מועיל באישה מעיקר הדין, רק מדרבנן לא. כי זה גנאי אולי.
לא, הוא תוסד
ריד. שחליפין לא מועיל באישה.
כן. כן, תוסד ריד, לפי תוסד ריד זה משהו אחר, הוא אומר רק קניין סודר לא מועיל, אבל חליפין ממש כן מועיל.
מה שהחליפין שכתוב רק מה זה רק על סודר.
הוא אומר שחליפין זה יש בזה ליטה דה כסף.
אז הוא תופס גם את החליפין בתור שווי, אז זה כבר משנה לגמרי את התמונה. כי אני טוען שחליפין אין בזה שום ליטה דה כסף, זאת אומרת, חליפין זה החלפת גוף בגוף, וכסף זה מתן שווי. לא משנה שלחפץ שאני נותן בתור חליפין יש לו שווי, זה ברור. ואני לא נותן אותו בתור שווה כסף, אני נותן אותו בתור גוף כנגד גוף. טוב, וזה מכניס אותנו לסוגיות אחרות.
תודה רבה.
אוקיי, תודה לכם, להתראות, שבת שלום.